פרק חדש של הפודקאסט 15 דקות, שלום לכם, והפעם על הוועדה לבחירת שופטים. כיצד בוחרים שופטים בישראל, והאם זו אכן הדרך הטובה לבחירת שופטים? אנחנו אומרים שלום לעורך דין פנחס מרינסקי.
שלום.
לשעבר חבר הוועדה לבחירת שופטים. כמה שעות לפני שהוועדה התכנסה, לא מזמן, מודיע שר המשפטים גדעון סער על ביטול הכינוס הזה, דחייה. עכשיו אנחנו יודעים שמדובר בכלל בדחייה לשלושה חודשים. תכף נדבר על זה שגם עשו איזשהו מהלך של מינוי שופט בפועל, אבל קודם כל, אם הוועדה לא מצליחה להגיע להסכמות, אז יכול להיות שיש שם בעיה. בכלל, במבנה.
עד היום הוועדה הגיעה להסכמות. ועובדה, אני אומר, בסופו של דבר, התהליך מוליך לפשרה כזאת או אחרת. אני אומר, התוצאה בעקבות שינוי החקיקה שקבע שמינויים לעליון הם ברוב של שבעה
אותו שבטים, חוק ששער אותו עצמו חוק ששער,
כן. הוא גורם לזה שבאמת נעשה תהליך של מסע ומתן וניסיון להגיע לפשרה, והפשרה הזאת לבסוף מושגת, מישהו הוא מוותר, וזה זה נגמר.
אתה יודע, אפשר לקרוא לזה פשרה, ואפשר גם לקרוא לזה דיל.
נכון, כשאני אומר פשרה או דיל, זה היינו אח, לצורך הטרמינולוגיה שלנו כאן,
כן, והרעיון הזה. מהניסיון שלך כחבר בוועדה לבחירת שופטים, אנחנו מדברים על השנים
2005 עד 2011, עד לפני 10 שנים.
כן, אז מהניסיון שלך, האם אפשר להגיע לבחירה טובה של שופטים, או שבגלל הדיל עם הרבה שופטים טובים, מוצאים את עצמם בחוץ מפני שהם מזוהים כאקטיביסטים או כשמרנים מדי?
תראה, צריך לעשות הפרדה בין בחירה של שופטים לבית המשפט העליון, לבין בחירה של שופטים לערכאות אחרות, לבית משפט השלום, למחוזי, לבית דין לעבודה, שהכללים הם שונים, וה... כן. התייחסות היא שונה. עכשיו, ככל שבית המשפט העליון לקח לעצמו סמכויות לעסוק בעניינים מהותיים של איך אנחנו חיים בארץ הזאת, אז השאלה מי השופט ומה השקפת עולמו נהפכת לדבר קרדינלי בתהליך המינוי. כן. והמדידה אם מישהו טוב או לא טוב לא נעשית רק לפי יכולתו כמשפטן, אלא גם לפי איזה אמונות ודעות הוא מביא איתו מהבית.
זאת אומרת, אותה אמונה של השופט נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרון ברק, שלשופט יש סמכות נרחבת לפרשנות החוק, היא זו שבעצם מביאה לזה שאתה אומר שיש חשיבות וצורך בשופטים שיאזנו את המגמה הזו.
זה הצורך הזה הוא צורך פוליטי. אני אומר, ברגע שהחברה שלנו היא חברה שיש בה השקפות עולם שונות, בין אם ניקח ציבור חרדי או ציבור שגדל בשנקין, כל אחד חושב אחרת מבית אבא, ביושר חושב אחרת.
כן.
ואם אתה רוצה שבית המשפט ישקף באיזושהי צורה את החברה בכללותה, אז האנשים שיושבים שם צריכים לשקף את החברה. אם הם משקפים גרעין מסוים בחברה, הפסיקה שלהם מוטה לכיוון מסוים. אנחנו רואים את זה באופן מאוד ברור בארצות הברית,
כן.
ששם הנושא של בחירת שופט, אם הוא ליברלי או שמרן, זה יקבע את הדין במדינה להרבה שנים לאחר מכן.
כן.
והתופעה הזאת התחילה להיות יותר ויותר מהותית בארץ. השופט הנשיא ברק, בפסיקות שלו, הבהיר את זה בצורה מאוד ברורה.
שמה?
שהשקפת העולם שהשופט מביא איתו, והערכים שהוא מביא איתו, משפיעים על הדין המהותי במדינה. למעשה, איך אנחנו חיים כאן, מה העקרונות השיטה שלנו.
כן.
וברגע שבית המשפט לקח לעצמו את החירות לעשות את זה, אז באה המערכת הפוליטית ואומרת, אוקיי, אז אנחנו מעוניינים שיהיו שם שופטים שחושבים כמונו.
כן, אז עכשיו זה מביא אותי, גם הזכרת את ארצות הברית, זה מביא אותי אולי לשאלת השאלות בעניין הזה, האם הדרך מינוי השופטים בישראל, בכלל וגם לעליון בעיקר, היא הדרך הנכונה, הטובה ביותר, מפני שיש מקומות ש... הדרג הפוליטי בוחר את השופטים, או איזשהו הרכב כזה או אחר, אבל לא כמו המצב שקורה בישראל, שלשופטים עצמם יש משקל, בוא נגיד, משמעותי.
השיטה שלנו היא שיטה ייחודית כמעט באופן מוחלט. כמעט בכל מדינות העולם, הבחירה היא נעשית על ידי הדרג הפוליטי. המעורבות של השופטים יכולה להיות בייעוץ לעתים וכן הלאה, אבל הם לא משפיעים על תהליך הבחירה באופן בוטה. בארץ השיטה שלנו היא שונה, ולמעשה גם על פי אותו תיקון לחוק שהשר סער תיקן, כן. ושצריכים רוב של שבעה, אז אם ישנם שלושה שופטים מתוך תשע, אז אי אפשר למנות שופט לבית המשפט העליון, בלי שאחד לפחות מהשופטים מסכים למינוי הזה. זאת אומרת, הסמכות למעשה, השופטים בדרך הזאת קיבלו זכות וטו על מינויים לעליון.
כן.
אני כשלעצמי חושב שהמעורבות של שופטים באופן שהוא נעשה היום מחייב רוויזיה מסוימת. היו רעיונות שונים, אם בכלל לגרום לכך שלא ישבו שופטים בוועדה, או שהנשיא, הנשיאה בלבד, או שהשופטים שישבו בוועדה יהיו שופטים בדימוס, לא שופטים מכהנים. אני אומר, אם נרצה או לא נרצה, העובדה מדובר בשופטים מכהנים, מייצר איזשהו קונפורמיזם בשיפוט, לטעמי. אני אומר, אתה שופט בערכאות נמוכות, יודע שהשופטים שיושבים שם, בפרט הנשיא או הנשיאה, שהם חברים קבועים בוועדה, ולעיתים לאורך שנים, לפי אורך הקדנציה, יש להם השקפה, אני אומר, גם אם נאמר שהם ידעו להתעלם מההשקפה, ואני לא אומר את זה לצערי, אז השופט שמתמודד בוודאי מחזיק את זה בראשו, וזה יכול להשפיע גם החלטותיו.
זאת אומרת, השופטים יש להם כיוון מסוים, השופטים המכהנים, כיוון מסוים, אנחנו יודעים שהוא כיוון לא שמרני, בוא נגיד ככה.
עד עכשיו, כן, הרוב, רובם כך, יש תהליך של שינוי שהתחיל בשנים האחרונות.
כן.
בעקבות אותו תיקון לחוק, שמחייב במסגרת המינויים להתפשר על המועמדים.
כן, אז ראינו כמה שופטים עליונים שלא מזוהים כאקטיביסטים במיוחד. זה באמת הועיל? זה משנה את התמונה? אנחנו רואים איזשהו שינוי, או שזה עדיין עוד מאותו הדבר?
אני חושב שיש שינוי. זה תהליך. זה לא דבר שהוא קורה בין לילה, אבל ככל שישנם יותר שופטים במשקפת עולם שמרנית, ושופטים מדברים בינם לבינם לא רק על תיק מסוים, אני אומר, זה רוח שנושבת בבניין. זה האנשים שאיתם אתה מסתובב, האנשים שאיתם אתה מדבר, אתה יותר קשוב לשמוע דעות אחרות, כן. אתה יותר מבין את העמדה של מישהו אחר שיושב איתך ביחד, ומבלה כן. איתך את כל היום באותה קומה בבית המשפט העליון. אז אני מניח שהתהליך הזה ישפיע. בנקודות מהותיות, כל אחד יש לו את השקפת עולמו, הוא ידגול בה, הוא לא ישנה את עמדתו בגלל שיושב לידו מישהו כן. שחושב אחרת, אבל אני חושב שכאווירה כללית זה בוודאי משפיע, זה גם משפיע על הערכאות היותר נמוכות. נוצר עוד דבר אחד, הפסיקה מתחילה להיות יותר מגוונת. אם קודם פסקי הדין של בית המשפט העליון היו כולם בכיוון מסוים, עכשיו ישנם הרכבים, גם אם הם לא רוב השופטים, אבל הם יכולים להיות הרוב בהרכב מסוים, של שלושה, אם שניים הם בדעה כזאת, אז אתה מתחיל לקבל פסקי דין שבית המשפט העליון מתווה הלכות אחרות.
כן, אגב, ניסו למנוע את המשקל המשמעותי של השופטים בוועדת הבחירה על ידי זה שהם לא יצביעו כמקשה אחת, אבל זה לא נאכף מניסיון שלך.
לא, מה שקורה זה ככה, עד לפני מספר שנים, המינויים לעליון היו נעשים כאשר כל שופטי בית המשפט העליון, כל חבר השופטים, זאת אומרת כל ה-15,
כן.
היו מתכנסים ומחליטים. בישיבה לא פורמלית, אבל כן. זאת הייתה ישיבה שהייתה מנחה את אותם שלושה נציגים בתוך הוועדה. והעניין הזה היה עניין עם הרבה קשיים. אתה יודע, שלפעמים בגלל...
זה אנדרסטייטמנט, הרבה קשיים.
זה אנדרסטייטמנט, זה נכון. לפעמים בגלל יריבויות אישיות, חוסר סימפתיות, כל מיני דברים מעבר, וכולנו בסופו של דבר בני אדם, גם שופטים עליונים. ומספיק שבודדים בין חבר השופטים לא רוצים, ובתוך הדיון העניין הזה עולה כאופוזיציה, ישנם כמה וכמה אנשים שאני מכיר שמסתובבים עם תחושה לא טובה על כך שלא נבחרו בגלל התהליך הזה, בצדק או שלא בצדק. החוק תוקן ונקבעה הנחיה שהחברים בוועדה
צריכים... לא יצביעו כמקשה אחת.
לא, הם יכולים, בינם לבין עצמם, השלושה יכולים כמובן לשוחח בינם לבין עצמם, אבל הם לא כפופים ולא צריכים להיות כפופים בשום צורה לפורום שמינה אותם. ושלושת השופטים ממונים על ידי חברי בית המשפט העליון. הם ממנים את הנציגים שלהם. בפועל הם עושים את זה לפי ותק. זאת אומרת, אין כאן תהליך של מינוי.
אבל בסופו של דבר, בשורה התחתונה, המצב אולי הוא נשאר...
השופטים בדרך כלל מצביעים ביחד.
כן.
לעתים די נדירות קורה שאחד מהם כן. חושב אחרת מהשניים האחרים, והיו מקרים כאלה.
כן, עכשיו, לסבר את האוזן למאזינים, לצופים, איך בעצם נבחר שופט בישראל? הרי הוועדה לבחירת שופטים זה כבר הישורת האחרונה. יש לפני זה הליך של מינוי והליך של סליחה של מיון וכולי.
התהליך הוא הוועדה מלווה את התהליך הזה מההתחלה, לא מליאתה, לא כל התשעה, אלא באמצעות ועדות משנה.
כן.
והתהליך בתמצית, אני אומר ככה, מתחיל בזה שאדם מגיש בקשה. הבקשה היא די ארוכה, שאלון שלוקח זמן למלא, עם ריבוי המלצות למיניהם. הוא צריך לעמוד בתנאי כשירות של מספר שנים כעורך דין וכן הלאה, שהם לא דרמטיים. לאחר מכן ההמלצות אנשים שהוא הציג כממליצים, מקבלים פנייה מהוועדה, גם הם צריכים למלא שאלון די מורכב.
כן.
השאלונים האלה מגיעים, האדם מוזמן לרעיון בפני ועדת המשנה. ועדת המשנה זה ועדה שיושב באחד משופטי בית המשפט העליון, עורך דין וחבר כנסת. הוועדה הזאת מראיינת אותו, לאור רואה את ההמלצות כן. שישנה ומקבלת החלטה, אם לשגר אותו לקורס מועמדים לשיפוט, כן. או לא רואה מקום להמשיך את הבירור בעניינו. הוא יוצא לקורס, במידה והוא, לאור תוצאות הקורס, הוועדה דנה בעניינו שוב.
אז פה זאת נקודה מעניינת, היו הרבה מקרים שאנשים לא עברו את הקורס, או לא הצטיינו במיוחד בקורס, ובכל זאת נדחפו וקודמו לשופטים.
הנקודה הזאת היא לא רק מעניינת, היא גם קצת מצערת. אני אומר את זה... בפרט שאם אתה בוחן בעיון מתי ישנם סטיות ממעבר או אם מעבר הקורס, זה לא קורה באופן אקראי בהתרשמות שלי.
למה אלא, הכוונה?
אני יכול להתקל יותר במקרים ש... אנשים שחלק מחברי הוועדה היה עניין בעיקרם. והיו מוכנים להתעלם מההמלצות של, של הקורס. אני אשאיר את זה כאן, אני אומר, וזה נופל על כל אחד. זה יכול להיות שופטים, זה יכול להיות חברי כנסת, כן. זה יכול להיות עורכי דין, והתהליך הזה הוא תהליך מבחינה זאת לא טוב. אני אומר, בכל מקרה שאדם שלא עבר את הקורס עובר לשלב הבא, אז צריך מחייב בדיקה קפדנית.
כן, אבל מונו שופטים שלא עברו את
הקורס. מונו?
גם בעליון?
לא, העליון, הקורס לא רלוונטי לגבי שופטי עליון. הקורס רלוונטי רק לשופטי, הוא רלוונטי רק לאנשים שרוצים להיכנס למערכת. זאת אומרת, שאדם שרוצה להתמנות פעם ראשונה לשופט שלום או לשופט מחוזי, הוא הולך לקורס. מועמדים לעליון, גם כאלה שהם נכנסים למערכת, הנחת העבודה שאנחנו, אתה לא לוקח אלמוני שהגיש בקשה ואתה אומר לו, בוא נבדוק אותו.
כן, אבל אם באים עורכי דין מהמגזר הפרטי, חנן מלצר.
נכון, אבל עורכי הדין שהם מועמדים לעליון, זה בכל זאת עורכי דין שאנחנו מכירים אותם, בעלי שם, אנחנו... לא, אתה מייצר איזושהי חזקת כשירות, שהם לא צריכים לעבור קורס ולהוכיח שיש להם מזג או משפטנות ראויה וכן הלאה. מבחינת זאת שמם הולך לפניהם. והאמת, יש בזה היגיון. זה אפילו באיזשהו מקום יהיה קצת מגוחך לו, שיהיה אדם שהוא מועמד לעליון, שישב עם אדם שהוא מועמד לשופט שלום, ויעבור איתו ביחד קורס ויעשו סימולציות.
עכשיו, הזכרנו חלופות או ניסיונות לשנות את שיטת הבחירה, אבל הנה עכשיו, פתאום מוציאים מהבוידם תהליך שלא עבדו איתו 15 שנה, אם אני לא טועה, נשיאת העליון ושר המשפטים קובעים מינוי בפועל, במקרה הזה שופט שאול שוחט מהמחוזי, והנה יש שופט עליון, אז זה בא לציון גואל, הנה הבחירה הטובה.
הבחירה הזאת לא הייתה טובה, והיא לטעמי, אני לא רוצה לתעסוק במקרה הספציפי הזה, שיש לו היגיון מסוים שאפשר לדבר עליו. הנושא הזה של מינוי בפועל נוצל בצורה לא ראויה לטעמי בעבר. ובית המשפט העליון התעקש בצורה קשה, שאדם שלא היה שופט במינוי בפועל לא התמנה לבית המשפט העליון. התוצאה הייתה שנוצרה למעשה מסננת שמי שהנשיא בית המשפט או הנשיאה לא קידם אותו למינוי בפועל, הוא גם לא היה שופט בבית המשפט העליון. זה יצר מצב ששני אנשים, השר והנשיא, אם הם לא חותמים על מישהו, הוא לא יכול להתמנות. גם אם שבעה חברי הוועדה האחרים כאילו רוצים למנות אותו, ברגע שנוצר נוהג שמי שלא היה שופט בפועל, לא ידונו בו.
כן.
אני ראיתי בנוהל הזה נוהל פגום עד היסוד, וגם הבהרתי בתחילת דיוני הוועדה שאני מתעלם ממנו. זאת אומרת, אז לא היה צריך שבעה חברים. אמרתי שלגבי דידי, אם יהיה כאן מצב שנוכל לגייס רוב של חמישה, לגבי אדם שנחשב שהוא ראוי שיתמנה, אני אעשה כל מעמד שהוא יתמנה, ובין אם הוא היה בפועל ובין אם הוא לא היה בפועל. הגיע פרופסור דניאל פרידמן לכהן כשר משפטים, אני התחלתי את התפקיד בוועדה קודם, אבל עם הגעתו, הרעיון הזה שהמינוי בפועל לא יכול להיות יותר חסם למינויים לעליון, כמובן התקבל על דעתו, והעניין של המינויים בפועל הגיע לידי סיום, והנה זה ראה פלא, התחילו כל הטענות שאיך אפשר למנות אדם בלי שיהיה לו ניסיון, שזה, אז הנה התחלנו למנות ומינינו והכל היה על הצד הטוב. הבעיה הנוספת היא שמינוי בפועל, ברגע שאדם יושב בבית המשפט העליון, הוא אמור להיות, זאת אומרת, חוץ ממורה הדין, שום דבר לא צריך להשפיע על שיקול דעתו, אבל איך אתה יכול לתפקד שאתה יושב שם ואתה יודע שאחר כך האנשים שיושבים לידך יחליטו אם אתה תישאר כאן אחרי חצי שנה או שנה שלך, או שאתה הולך הביתה. אז אתה מחליט נגדם, אתה פוסק בניגוד להשקפת עולמם, זה קשה.
אז כן, השר המשפטים פה עשה את המהלך הזה, למרות שהוא, אתה יודע, לפחות להלכה, נחשב לאיש איש ימין, איש שבעד שיפוט שמרני.
אני בדעה של את העניין הזה של מינוי בפועל, לא היה צריך להחזיר מתחום השכחה שהוא היה מצוי בו.
כן.
כעיקרון, הרעיון הזה של להשתמש בעניין הזה לדעתי הוא בעייתי מאוד.
כן.
כאן ישנן נסיבות מסוימות שאומרים א', השופט שוחד שהוא כמינוי הוא מינוי ראוי, ככל שיש לי משהו לומר בעניין הזה, אבל ואופק הכהונה שלו הוא קצר, זאת אומרת, זה מישהו שלא יהיה, זאת אומרת, הוא בא למינוי בפועל והוא לא יתמנה אחר כך כמינוי.
מילה אחת ברשותך לסיום, הזמן שלנו כבר הולך ועוזל, לא הזכרנו בכלל את, למשל, פרשת אפי נווה וכל הסיפורים שהיו מסביב וכו', זה גם לא בדיוק מועיל לוועדה לבחירת שופטים.
לא רק זה לא מועיל, זה מזיק, אני אומר, זה ברור שאם אתה שומע שהשיקולים למינוי היו שיקולים מסוג הדברים שעברו כאן, מצד שני, אני חייב גם לומר שחלק גדול מהדברים שמענו בתקשורת, והם נשמעים באמת מאוד ססגוניים וכן הלאה, אבל במציאות המערכת המשפטית לא מצאה לנכון שצריכה לנקוט הליכים בעניין הזה, צריך גם להעמיד את
חזקת חפות. אבל הדברים האלה מרחפים מעל.
נכון, ועדיין צריך גם לומר את זה שבסופו של יום לא ננקט הליך בעניין הזה, שגם זה
טוב, פתחנו איזה צוהר לוועדה לבחירת שופטים, יש, אנחנו יכולים לדבר עוד שעות. עורך דין פנחס מרינסקי, תודה רבה.
בבקשה.